קשת כל שידורי תורה. והיום שהוא בפרשת השבוע, הרב יוני גרוסמן סיים את שירותו בשידורי קשת בסיום ספר שמות. כאן זה עזרא ביק, ואני אעביר היום את השיעור בפרשת ויקרא, גם פתיחה לספר ויקרא ושיעור על הפרשה הראשונה, פרשת ויקרא. ספר ויקרא הוא כמובן נקרא ספר תורת כהנים, וחלק גדול, הרוב, עוסק אכן בקורבנות וסדרי העבודה בבית המקדש. יש לשים לב שבסך הכל פרשתנו, הפתיחה, הוא המשך ישיר של סוף ספר שמות, בסוף פרשת פקודי. סיימו, משה רבינו סיים להקים את המשכן, ואז מיד יורד עליו הענן, וכבוד השם מתגלה. כלומר, הקמת המשכן כמבנה מוצלחת, ואז המשך הפסוק הבא, שמדבר עם משה, ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מאור מועד לאמור, דבר בני ישראל, ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני מלבהמה מלבקר מלצאן, תקריב את קורבנכם. ועכשיו יש דיני איך להקריב את הקורבנות השונים, קורבן עולה, אחר כך קורבן מנחה, קורבן שלמים וקורבן חטאת. כלומר, המשכן הוא קם, ועכשיו מה עושים בתוכו? ופחות או יותר זה נמשך לאורך רוב רובו של ספר ויקרא. זה כמו רכשת מכשיר חדש, עכשיו תקרא את ספר הורות. הקורבן, מבחינת היהודים של הקורבן, זה מתחלק לשניים. ויש, אני חושב, הפרדה מעניינת בין שני ראשים. בין הראש שלנו, כשאנחנו חושבים בצורה כללית, על קורבן, מטרת קורבן, מה עושים בקורבן? מדי כך חשבנו בגן ובית ספר, אני חושב עד היום, כשחושבים בצורה קצת מנותקת מסוגיה זאת או אחרת, כולל גם פחות או יותר כשחושבים מקראית, כשחושבים על פירוש הפרשיות. כשלומדים בבית המדרש, מסכת זבחים מנחות, אז יש מוקד שונה. הכוונה היא שיש כאן שני דברים שונים. הראשון הוא זריקת הדם, שזה תופס את רוב רובם של הסוגיות בזבחים. זה מה שמעכב בקשרות הקורבן. ברגע שמתחיל לדבר על כפרה, ריצוי, זה שהבעלים יוצאים מידי חובה, וכפרת החטא וריצוי, שזה לא חטא ממש, אבל משהו קצת דומה, סוג של כפרה, סוג של תיקון למצב הקודם, שנכתב אצל כמעט כל הקורבנות האחרים. אז לפי הסוגיות בזבחים, זריקת אדם זה הדבר העיקרי. ויש מוקד שני, שזה לא זריקת אדם, אלא טכנית, זה שריפת הבשר, העלת האימורים, בלשון הלכתי, ולפי ההלכה היא לא קשורה לכפרה, והיא גם לא מעכבת. אדם יצא ידי חובה עם יקריב קורבן ונזרק אדם, ואחר כך היברים הלכו לאיבוד ולא הצליחו להעלות אותם מגבי המזבח, הוא יצא ידי חובה. עכשיו זה ברור לי שאם אני תופס מישהו ברחוב ושאל אותו מה זה להקריב קורבן, הוא יגיד שזה להביא משהו למזבח ולשרוף אותו. זה כמעט אצלנו זה נתפס כפשט המילים. להקריב קורבן זה לשחוט בהמה, אני דיבר עכשיו על בהמות, לא על מנחות, זה לשחוט בהמה ולהעלות אותה על גבי המזבח, והמזבח הוא מקום של אש, לא סתם מבנה, אז שורפים אותו. מה זה להקריב? כן, מקריבים אותו, נותנים אותו לקדוש ברוך הוא, ידי זה ששורפים אותו והוא עולה באש. הדיכומטריה הזאת בין הקורבן לדם והקורבן לבשר והשוני במה שעושים בשני הדברים זריקת הדם והעלאה, שריפת האיברים, האימורים, הבשר שאותו עוד לגבי המסבר, כל קורבן לפי הדינים שלו, הוא נושא מעניין בפני עצמו. אני רוצה לדבר ספציפית על העלת הבשר. בפרשתנו, בהתחלה, כשברוך הוא מגדיר בשמונה פסוקים את הקרבת הקורבן. אדם כי יקריב מכם קורבן אדוני מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריב את קורבנכם. אם עולה קורבנו, עכשיו מתחילים. אם עולה קורבנו מהבקר זכנתם יקריבינו פתח המועד, יקריב אותו לרצונו לפני השם. צריכים להביא את זה למועד. ושמח ידו הראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. הוא צריך לעשות סמיכה. זה פסוק מעניין בפני עצמו. כתוב שעושים סמיכה. הבעלים כנראה סומך את ידו. אותו אדם שרוצה להקריב קורבן. אדם כי יקריב מכם קורבן, ושמח ידו הראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. הידי סמיכה נרצה, הקורבן נרצה לו לכפר עליו. זה לא משהו סמיכה יוצרת כפרה. ברור שצריכים להקריב או לפחות לזרוק את אדם, משהו. כן, המפרשים מתקשים, מה בדיוק קורה אחרי שעושים סמיכה? ונרצה לו לכפר עליו. אני ראיתי פירוש יפה אצל הנציב. שכדי שהקורבן אחר כך, בשריפה, או בזריקה, או במשהו, יחפר לו, הוא צריך לא יתמר להקדיש, הוא צריך לסמן את הקורבן כתחליפו. הפי הפירוש הרמב"ן מביא כאן על הפרשה הזאת. שואל הרמב"ן בפירושו על התורה, מה באמת העניין, מה המטרה, מה משמעות הקבת קורבנות, והוא מביא שם את הרמב״ם ותוקף אותו בחריפות יתרה, על מה שהרמב״ם כותב על הקבת הקורבנות כאנטידוטה לעבודה זרה. אומר הרמב״ן, לא ייתכן שלקורבן אין תוכן פנימי חיובי, ואומר הרמב״ן, ויפה מה שכתוב, היפה ממה שהוא מכיר, זה מה שכתוב במפרשים, אשר חצי מסתייג, אבל בכל זאת אוהד, שהקורבן הוא תכלית את בן אדם עצמו, הדגם הוא באמת כפרת החטא, אדם צריך למות על חטאו, והוא מקריב את הקורבן. אז בהקשר הזה אומר הנציב, אני סומך את ידי, זה כדי כאילו להכניס את עצמי, שהבימה הזאת תהיה החפה שלי, ולכן, ונרצה לו, מה זה נרצה לכפר? מה הבדל בין ריצוי לבין כפרה? ונרצה לו, הקורבן עכשיו ימצא חן, או הוא עצמו, העבודתו ימצא חן בעיני השם, זה רצוי בעיני השם, כדי שיוכל לעשות אחר כך את הכפרה. אני ממשיך, מה עושים? אחרי הסמיכה, אז יש שחיטה, ושחט את בן הבקר לפני אדוני, והקריבו בני אהרון לכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח המועד. עושים, שוחטים וזורקים את הדם. יש, לא בהקשר שלנו, אנחנו לומדים עכשיו פרשה, אבל בהקשר של הסוגיות בזבחים, יש כמה וכמה מקומות, שמהם משתמע שהשחיטה, אבל צריכים לשחוט. השחיטה הוא כדי להשיג דם. וזה באמת פסוק אחד, ופסוק ה. ושחט והקריבו את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח המועד. ועכשיו, פסוק ו, והפשיט את העולה וניתח אותה לנתחכה. עכשיו אנחנו עורכים, מסדרים את הבשר, אז מדובר בעולה, אז הכל יסריף. נותחים אותה לנתחכה, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על העץ, וערכו בני אהרון הכהנים את המתחים על הראש, את הראש ואת הפדר, על העצים אשר האש, אשר המזבח, וקרבו וכאב יחץ במים, כנראה לפני כן, ועכשיו מעלים את האיברים האלו, את הראש ואת הפדר, על העצים אשר על האש, אשר המזבח, והכתיר הכהן את הכל המזבח, עולה אישי ריח נכוח לאדוני. בבחינת חלוקת הפסוקים, מבחינת יעד, מבחינת חשיבות, פשט נראה שהכתרת הכל, שריפת האימורים על גבי המזבח, הוא באמת היעד עיקרי. הזריקה נאמרה באמצע הרשימה, בחצי פסוק. זרקו את הדם. אבל בפסוק האחרון הזה, פסוק ת', והקטיר הכהן את הכל המזבח, עולה אישי ריח נחוח לאדוני. כשהוא מקטיר את הכל המזבח, זה נקרא עולה וזה אישה. שזה מלשון, ככה רמב"ן מסביר, מלשון של אישים, מלשון של אש. והריח ניחוח, זה לכאורה הדבר הכי עיקרי, הכי מושך. ריח ניחוח לשם, מה זה ריח ניחוח לשם? אז עדיף כתוב שזה על הכתרה בבית, הדימוי שיש לנו בראש, ריח ניחוח, הריח, ממה בהריח? זה לא ריח של דם. זה הריח, הריח של הקורבן שנשרף והאשן עולה, האש עולה והאשן עולים עד השמיים, וזה ריח ניחוח לפני השם. וזה הפסוק הסופי. בדבר הזה חוזר כל פעם, כי יש כאן פרשיות חוזות, זה היה פרשה ראשונה, זה לגבי בקר, פרשה שנייה לגבי הצאן, הפסוק הזה אותו פסוק, פסוק אחרון, והקרב אחרי מיוחד צבאים, והקריב הכהן את הכל, והקטיר המזבח, עולה הוא אישי ריח ניחוח לאדוני, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, למשך כל הפרשה. ננעוף, והקטיר אותו הכהן המזבח, על היצים אשר על האש, עולה הוא אישי ריח ניחוח לאדוני, וכן הלאה. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, מה באמת פירוש המילה להקטיר? היום מה שאני הולך להגיד נראה לי דבר פשוט. אבל זה לא היה פשוט לי לפני, אני רוצה לספר איך הגעתי לזה. זה לא היה פשוט לי, זה היה נראה בעיניי חידוש. אבל אחרי שחשבתי עליו, חשבתי שזה פשוט פשוט מאוד. ואולי גם אתם תשמעו את זה, תחשבו שאני לא אומר כלום, אני אומר פשוט, אני קורא מילה ומסביר אותה. אז הלכתי באמת לבדוק אצל החברים שלי. בקיים, במקרא, חכמים גדולים, בתורת השם, והאמת שכולם אמרו שהם לא חשבו זה לפני כן. אז אני רוצה לספר איך הגעתי להבנה הזאת, לתובנה הזאת. לפני כמה שנים הייתי בשבתון, והייתי יושב בספרייה בישיבה, ישיבת הר עציון, והייתי לומד, מכין כמה דברים, ולפעמים, אתה יודע, זה ספרייה, זה כל כך מושך, אז הייתי קם, הייתי מסתובב קצת בספרייה, ויום אחד ראיתי ספר. ספר מוזר, ספר שכרוך בקריכה ביתית. ופתחתי, וזה היה מודפס בהדפסת מכונת כתיבה. והזקנים יזכרו, מזהים את האותיות המיוחדות. ולא רק זה, היו שם הערות שוליים שנראים כתיקון הטקסט. עד היום אני לא מבין איך זה קורה. אז זה לא הייתה התפסה של ספר, היה משהו כרוך, איזשהו כתב יד, לא כתב יד, כתב מכונה. פירוש הספר ויקרא. הספר היה באנגלית. וזה התחלתי לקרוא, זה היה משהו מעניין. מישהו, מישהי, כתבה. וממש בהתחלה היה ציטוט של פסוק בתרגום אנגלית. זה מאוד מאוד קשה. כי אנחנו, הפסוקים בעברית הם בדם, אני צריך לחשוב. לא זהיתי את הפסוק, פשוט לא זהיתי, היום מופתע. ציטט פסוק, לא זהיתי אותו, אבל היה כתוב, איזה פסוק, זה הלכתי, פתחתי את החומש, זה פסוק מאוד מוכר, זה פסוק שרק קראנו. פרק א' פסוק ת', וכי ברוך הרב יוחץ במים, והקטיר הכהן את הכל המזבח, עולה אישי ריח ניחוח לשם. למה לא זהיתי את הפסוק התרגום? שהוא כנראה תרגום, היום סטנדרטי, זה לא התרגום הישן, אבל זה תרגום של כל התרגומים החדשים. לכן מה שאומר עכשיו זה לא חידוש שלי. פשוט מצאתי אותו בתרגום מעברית לאנגלית. התרגום שלא זהיתי, כי מעולם לא חשבתי עליו, היה למילה הקטיר. והיה כתוב, לא כפרשנות ולא כדוש, אלא כתרגום, היה כתוב, וכבוך רב יחץ במים, והקטיר הכהן את הכל המזבחה, שהכהן, he will turn it all into smoke. להקטיר זה להפוך דבר לאשן. לקוטרה, לקיטור. קוטרה בארמית זה אשן. היום משמשים במילה קיטור בשביל האשן, לא בדיוק אשן, כן? העדים של המים. אבל ברור שאין קשר בין המילה לקטיר או מילה קיטורת עם קיטור המודרני, אלא לאשן. אחרי ששומעים את זה, זה נראה שזה פשוט שזה נכון. זה פירוש המילה להקטיר. אני רוצה עכשיו למשוך מה המשמעות של התרגום של ההסבר הזה של המילה. אכן רש"י כותב בפרשת תצווה על הקטרת הקטורת. יש שני הקטרים במקדש. יש קטורת, סמים, שמתואר בסוף פרשת תצווה על מזבח הזהב, מזבח הקטורת, ואז המתכון של הקטורת הוא בתחילת פרשת כי תישא. ויש הקטרת אימורים, שזה בפרשתנו, בספר ויקרא, בעיקר בפרשת ויקרא. אז באותו פסוק בתצווה רש"י כותב לה, על הקטורת שם, הקטר קטורת, רש"י באמת כותב, קיטור סמים. האשן של הסמים שמפורטים אחר כך בפשט כי תישא. כאן רש"י לא כותב כלום. עד כשהגענו לפרשה הזאת, כנראה שפירוש המילה להקטיר, והקטיר כהן את הכל המזבח, העולה רישי ריח ניחוח לשם. זה ברור. טוב, קטורת זה מתכון מיוחד של כמה וכמה סמים, כמה וכמה מרכיבים, כשהמטרה הוא באמת יצירת אשן מסוים, אשן בעל ריח מסוים. כן, זה קטורת מאז ומתמיד. כאן מקטירים את איברים מסוימים של הבהמה. הריח הוא לא ריח נעים במיוחד, וזה לא למטרת ריח. אבל נדמה לי שזה ברור לכל מי שיש לו רגישות בכלל, מינימלית, לעברית כאן, שיש הבדל עצום בין המילה לשרוף לבין המילה להקטיר. בנותר, בפרשה הבאה, מי שמותיר בשר הקורבן שאמור להיות נאכל, מותיר אותו אחרי זמנו, יום ולילה, או שני ימים ולילה, אז נותר סופרים, ונותר מן הזבח יישרף. האימורים מקטירים. תנסה כל אחד להפוך את הסדר כאן, הנותר מן המזבח יוקטר, או מה עושים עם הבשר? שורפים אותו לגבי המזבח. שינינו את הפשט בצורה טוטלית. למה? כי שריפה זה פעולה שלילית. שורפים דבר, ברור שהמתנה הוא כדי לחלות אותו. הנותר מן הזבח יישרף, כלומר יושמד. חמץ, אם אנחנו עולים עכשיו שבועים לפני פסח, חמץ שורפים. לא מקטירים חמץ. למה? כי להקטיר זה פעולה חיובית. מקטירים למישהו. מקטירים כדי ליצור משהו חיובי, לא כדי לשלול את הקיים, אלא ליצור משהו אחר. זה פשוט שלהקטיר הוא פעולת יצירה על ידי האש, ושריפה זה בדרך כלל, שריפה זה פעולה שלילית, לשלול את החומר שאותו שורפים. תוקפים משהו על ידי שריפה, ומעלים אותו על ידי הקטרה. אז למרות שהתרגלנו כשקוראים את הפרשיות האלו, והקטיר זה משהו שורף. אבל לא יכולתי לכתוב לסוף. והסיבה היא בדיוק, בגלל שזה לא רק שמילה להקטיר יש לו קונוטציה חיובית, אלא שהפשט הוא באמת מה שפתחתי בה. הקונוטציה היא שיוצרים משהו, מקטירים זה לא רק מקריבים, מעלים. להקטיר זה ליצור קוטרה. ליצור קיטור, במובן המקורי כנראה של המילה, זה ליצור אשן. אז להקטיר בשר זה להפוך את הבשר לאשן. זה מה שעושים עם קורבן. ובמידה שאנחנו צודקים, ואני חוזר ואומר שזה רק במידה מסוימת, אבל במידה שאנחנו צודקים שלהקריב הוא בעיקר הפעולה הזאת, או זאת המטרה העיקרית, אז הקרבת קורבנות היא הפיכת בהמות לאשן. וזו לדעתי מפתח עצום להבנת עניין הקורבנות בהלכה, ביהדות, בספר ויקרא ופרשת ויקרא. פרשתנו, פרשת ויקרא, או לפחות החלקים הראשונים, לא מסבירים למה אדם חייב. אחר כך בפרשת החטאת, אז מתחיל בזה אדם כי יחטא. אבל פרשה ראשונה, עולה, אחר כך מנחה בשלמים, אז לא כתוב למה. כתוב אדם כי יקריב קורבן, וזה כולל גם נדבה. לרצונו. הנסיבות הן לא חשובות. הפרשה מתארת לא מה שהבן אדם יוצר בשביל עצמו, ואז באמת הייתי מדגיש את זריקת הדם שזה מחפר בדו, אלא את הקורבן עצמו. ודאי הפסוק הזה, מה זה קורבן? עולה אישי ריח ניחוח לאדוני. ומה משמעות הפסוק הזה? אז נדמה לי שברגע שתפסנו שפירוש המילה להקטיר זה להפוך בשר, הקרב, הקרעיים, הראש ואת הפדר, להפוך אותם לאשן, אז ברור לי שבמבט א' של חזל, ונדמה לי גם מאוד כפשט פשוט במבט של התורה, להפוך בשר לאשן זה מקביל מה שבדשוננו זה להפוך את הגשמי לרוחני. המילים גשמי ורוחני הם מילים יווניות. כן, זה מושגים, הניגוד הטוטלי בין דבר שהוא גשם, תופס מקום והוא גוף, ודבר שאיננו גוף, אלא בלשון של היוונים צורה, או בלשון הרוחני יותר שלנו, רוח, זה ניגוד שמתחיל אחרי ניתוח פילוסופי. אבל בלשון המקראית, ובתפיסה גם של חז"ל, אז אוויר, עצם המילה רוח, המילה רוח, אנחנו היום חושבים שרוח זה, זה מולקולים, זה דבר גשמי, כן? אבל המילה רוח, רוח של אוויר, זה הרוח שמרגישים בחוץ. אבל לפני הניתוח והדגש היווני, אז דברים כמו אשן, רוח אוויר, נשימה, נשמה, וכן הלאה, זה הצד הרוחני, בניגוד לדברים שהם גשמיים, כלומר בשריים. בשר זה הדבר הכי גשמי שיש, ואשן והמקביל שלו, ריח, מריחים אשן, זה הצד האוכלים בשר, ומריחים אשן. הפיכת בשר לאשן, תיאור מדויק מה שקורה כאן, מה שרמוז במילה להקטיר, היא פעולה טרנספורמטיבית של, בלשון המודרני שלנו, בלשון האמוני, בלשון הפילוסופי גם, זה להפוך גשם לרוח. ואני מציע שזאת המטרה העיקרית של מערך הקורבנות בצורה כללית. לכל קורבן יהיה מן הסתם הסבר ספציפי לגבי למה זה בא לעשות, כי יש המון סוגים שונים של קורבנות וגם שינויי הלכה ביניהם, אבל בצורה כללית הביטוי שמופיע בסוף כל קורבן ומשותף לכולם, והקטיר הכהן את הכל המזבח העולה אישי ריח ניחוח לאדוני, זאת הנקודה הזאת. לקחת בשר ולהפוך אותו לאשן, ואז מה יש לי? עולה אישי, זה דבר שעולה מתוך האש, ריח ניחוח לדושם. את הדם לדוגמה, שזורקים על המזבח, לא זורקים על האש, לא שורפים דם, לא מקטירים דם, לא עושים איתו כלום. זורקים אותו בדרך כלל על המזבח, מסביב, על קרנות המזבח. לא במקום שיש אש, יש גם זריקות שמכלל לא מזבח. יש גם זריקת דם על הפרוכת ולפני הפרוכת, ביום כיפור ובזמנים אחרים. ועל המזבח לטהר אותו בלי שיש שם אש בכלל, אבל לא מוזכר שם אש. המילה אישה זה מילה של הקורבן, כפי שהרמב"ן מסביר. אישה זה מלשון של אש, והמשנה אומרת שכל קורבן צריך להיות לשם אש, לשם הקרבה בתוך האש. אדם זורקים, לדם יש כוח כפרה, זה סיפור אחר לחלוטין. אני לא עושה לדם טרנספורמציות. יותר סביר באדם להזכיר מה שפסוק אומר, כי אדם הוא הנפש, אז אדם כולל את החיים של החי של הבהמה, או של האדם שהוא בא במקומו. וזריקת אדם היא שפיכת דם. היא מסמל מיטה. אבל שריפת הבשר זה לא הריגת הבשר. הבשר הוא מת מלכתחילה, הוא לא, האדם הוא, כי האדם הוא הנפש. אדרבה, הבשר הוא רק מת, הוא חומר, חומר גשמי, הוא בטון, הוא עץ, הוא בשר. ופילי פליים, כי זה רעיון מאוד 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 נועז. הבן אדם הופך את הגשם לרוח ריח, וזה ריח ניחוח לשם. המשמעות של הפעולה הזאת, אם כן, היא קודם כל של אדם יש יכולת כזאת, שיש גשר בין העולם החומרי לעולם הרוחני, בין העולם שלנו לבין הקדוש ברוך הוא. הקורבן מגשר בין שני עולמות האלו בגלל שאחד הופך לשני. אם זה הפשט הנכון, אז לא ייפלא הקשר שנעשה בין השאר על ידי הרמב"ן בפרשת צו ומפרשים אחרים, שבמקביל לקורבן, ספציפית זה קורבן התמיד דמר, במקביל להקרבת קורבן התמיד, זה מה שמוריד את הברכה מאת השם. הקורבן זה הפיכת גשם לרוח, ומקביל, אז רוח הופך את עצמו להיות גשם, להיות גשם ממש, כלומר, ירידת גשמי ברכה, שאחר כך יגרום לגידול של בשר ופירות. זה ברכה מעת אלוקים, זה ברכה מהרוח, כי הגשר הוא אותו גשר. כך הסביר, מסביר הרמב"ן. כל זה מבוסס על כך שהאדם יכול לעשות דבר כזה. האדם הוא זה שיכול לחבר בין שני עולמות שונים. לא, זה לא ייפלא, אנחנו קצת מתרחקים אולי מפשט, אבל לא ייפלא ההסבר שהרמב"ן רומז לו על הפסוק שלנו בהסבר הקורבנות. כפי שמעתי לפני כן, הרמב"ן אומר שההסבר הכי טוב שהוא מכיר, ההסבר שנמצא אצל מפרשים אחרים. הוא לא מאמץ אותו, הוא אומר, יש הסבר, שהוא עובד את אותו הסבר של הרמב״ם, וזה, אני אומר, ראוי לשמוע, יותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם, כי בבוש מעשה בני אדם, נגמרים במחשבה בדיבור מעשה, ציווה השם כי קשה יחטא, יביא קורבן, ויהפוך את עצמו לקורבן, והקורבן לייצג אותו. אחרי שבן מביא את הפשט הזה, זה נמצא והרבה מפרשים, ואילו דברים מתקבלים, מושכים עלי בדברי אגדה. שומעים שהרמב"ן לא לגמרי אומר שזה פשט, אבל זה דבר יפה, מושך הלב. ואז במקום בניגוד לכמעט כל מקום אחר, זה יוצא מן הכלל אדיר ברמב"ן, שהוא לא כאן מביא את הפשט האמיתי. הפשט הכי טוב שיש לו זה הפשט שרק הובא. ומיד עובר עכשיו לדרך האמת, הדרך האמת לא נלמד. יש כאן קטע לא פשוט של הרמב"ן שהוא מסביר משהו, אבל בסוף הקטע אני רוצה לקרוא מה שהוא כותב בסוף, דרך הקבלי להבנת ענייני הקורבנות. כותב הרמב"ן, והוא שנאמר יעלו על רצון, על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר, לומר שיהיו הקורבנות על הרצון שהוא מזבחו ובית תפארתו יפאר, בעלותם לריח ניחוח מן נחה רוח אליהו על אלישע. אומר רמב"ן, ריח, הבנתי, מה זה ניחוח? מה פירוש המילה ניחוח? שאנחנו כל כך רגילים לו בהקשר של ריח, בגלל הפסוקים של ויקרא, לא בגלל סיבה אחרת. ריח טוב זה ריח ניחוח. אומר רמב"ן, ניחוח זה מלשון נחה, להניח, כמו שנאמר, נחה רוח אליהו על אלישע. אז הרמב"ן, אנחנו עכשיו עדיין בדרך האמת של הרמב"ן, הרמב"ן אומר, ריח ניחוח זה ריח שעולה לקדוש ברוך הוא, שגורם לרוח לרדת, כמו זה מחבר בין רוח אליהו נחה על אלישע. ותנח עליהם הרוח, כשבן אדם רגיל פתאום מתעלה, מקבל השראה, מתמלא ברוח השם, תמיד הראשון היא ונחה. ותנח עליהם הרוח נאמר לגבי ה-70 איש שניבאו אצל משה רבנו. אז להתמלא ברוח השם זה שנחה הרוח. ריח ניחוח, אומר הרמב"ן, זה ריח שגורם לתנוחת הרוח למטה. וכל קורבן, אני רוצה להדגיש, הרמב"ן אומר שזה פשט המילה. נכון, זה פשט המילה בתוך ההקשר שנקרא דרך האמת. אבל זה, מזה באה המילה ניחוח. מי שיש לו פירוש יותר טוב, שיציע אותו, כי זה פירוש יפה. אומר הרמב"ן, למה קורבנות נקראים קורבנות? למה להקריב? תגיד, כי מקריבים אותה למזבח, אז זה עדיין מילה מוזרה. כל פעם שמישהו זז משהו לכיוון, מזיז משהו לכיוון מסוים, אפשר להגיד שהוא מקריב אותו, אבל אנחנו כולנו מבינים ויודעים שלהקריב זה מילה מיוחדת שמשמשים בו בהקשר של הקורבנות. אז קורבנות סופרים, מקריבים, מעלים, להעלות קורבן. למה הפועל הסטנדרטי של קורבן זה להקריב? רק בגלל שכחלק מהתהליך מתחילים רחוק ומתקרבים למזבח. באמת נראה מוזר, אותה, מתרגלנו. שהפועל הקלאסית של הזבחים זה להקריב. ולכן נוקים גם קורבנות. אומר הרמב"ן, כל קורבן לשון קריבה ואחדות. זה לא בגלל שהקורבן מתקרב למזבח, אלא שהקורבן מטרתו זה לקרב ולאחד. לא מה שאני אמרתי, אז מובן הרמב"ן, יש שני עולמות נפרדים, וזה בעיית יסוד ברוחניות של תורת ישראל. אחרי מעמד הר סיני, קדוש ברוך הוא אמר, כחידוש, אתם עכשיו ראיתם, כי מן השמיים דיברתי עמכם. שזה פלא, ולכן עכשיו ראיתם, כי אחרת לא הייתם מאמינים, ש... אפשר לגשר על הפער העצום האינסופי בין השמיים לבין הארץ. אומר רמב"ן, זאת מה שקורבנות עושים, הם מקרבים ומאחדים, לשון קריבה ואחדות. ולכך אמר, ועולה לא העלו בקודש אלוקי ישראל, כי העולה בקודש תהיה לאלוקי ישראל. ועוד דוגמה שהרמב"ן רק רומז לו, אולי גם אני צריך לרומז לו, ולא להסביר יותר מדי, ואולי אני גם לא מבין יותר מדי. אבל נקרא את הרמב"ן, והמלאך למד למנוח עניין הקורבנות. מנוח דיבר עם המלאך מנוח, אבא של שמשון, ואמר לו, המלאך אמר לו, אם תעצרני לא אוכל בלחמך, שאם יעשה לו לחם לא יקבל ממנו, כי הוא פיגול. לתת לחם למלאך או לאלוהים, לא יקבל. הקורבנות כתוב, לחם אלוקיך. קורבני לחמי לאישי. הרמב"ן מסביר, אם כבר כתוב לחם, זה לחמי לאישי. אם תיתן לי לחם ישירות, לא אוכל. כי הוא פיגול וזבח תועבה לשם. אבל אם תעשה עולה לשם לבדו, תעלנה ותהיה לרצון על אישי השם, ואז עלה בלב המזבח. הפסוק, החידוש של פרשת מנוח, הוא שכשהלהב עלה, אז גם המלאך עלה בתוך האשן. בלב המזבח גם הוא עלה. כשהוא צריך לחזור מן הארץ לשמיים, הוא צריך כלי, הוא צריך חללית כדי לעשות את זה. אז זה לא ידע ידי לחם גשמי, אלא רק כשאתה מקריב קורבן במעבר הזה, מהבשר לרוח, ריח, אשן, אז גם המלאך עלה. אומר רמב"ן, זה המלאך למד למנוח עניין הקורבנות. מנוח הציע לו לחם, הוא אמר, אל תיתן לי לחם, תקריב קורבן, כלומר, תשרוף קורבן, רמב"ן חוזר למילה פעמיים, אישה, אישה אל השם, שיהיה באש, ואז בתוך האש, גם אני יכול לעלות. אז בקיצור, אני חושב זה מפתח עצום לבנת העניין כאן. אני לא הסברתי פסוקים שלמים כאן, לא הסברתי פרשה שלמה, לא הייתה אפילו קושה שדרש תשובה. באתי להסביר רק מילה אחת. אני חוזר ואומר, מי שתמיד יודע זה פשוט המילה. לא חזר על זה, לא חשב לרגע למשהו אחר. אז כנראה שלא למד כלום היום, ואני מתנצל. פגשתי מספיק אנשים, כולל אני בעצמי, ואני קצת משליך מעצמי על אחרים, ההבנה של פשט המילה להקטיר שינה לי לחלוטין את הבנת הפרשה כולה. קורבנות בעיקרם, אולי יש גם הסברים נוספים, אבל בעיקרם זאת לא תרומה, זאת לא נתינה לשם. תתן לך שם כסף, תתן לו לחם, כמו שהרמב"ן כאן כתב, הוא לא יקבל. זה לא שאני נותן תרומה, כמו שלצדקה, אלא שאני מהפך את המציאות של העולם, המטרה היא קריבה ואחדות. עכשיו אני רוצה להדגיש בדקה שאני משאיר לעצמי, את ההבדל בין זה לבין הקטרת קטורת של פרשת תצווה. שהוא ודאי יצירת אשן, להקטיר קטורת זה ליצור אשן. אבל שם איזה תחילה החומר הוא חומר שזה תפקידו. הסמים האלו הם סמי ריח. ושם אני חושב צריכים לחפש הסבר אחר. המטרה הוא לא לגשר בעולם הזה לבין העולם ההוא, אלא אם כבר תשאלו אותי, אז אני אגיד בקיצור מה שאני חושב שנאמר בשורים שניתנו בהקשר שלנו כאן בקשת ובאביביהם, שזה ליצור מסך השן בין הקודש לבין החול. זה כמעט הפוך, זה לעשות מחיצה. כי מתקרבים ולכן צריכים לעשות גם מחיצה. כי כל הקדושה צריכה להיות מחורי מחיצה, וזה סוג של מחיצה. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה באשן, זה אומר שהוא מתגלה בסתר. וזה תפקיד של הקטרת קטורת. אבל כאן שלא מקטירים קטורת, לוקחים דבר שלא תפקידו. אף אחד לא רואה בבשר חומר של אשן. באמת אתה תוקף אותו. אבל לא כדי להשמיד אותו, אלא כדי להוציא ממנו איזשהו יכולת פנימית שלא זיהינו. זה ההבדל בין הקטרת הקטורת היומית, בבוקר ובערב, על מזבח הזהב, פנימה, לפני הקודש, שזה ממש קשור לקודש, וכאן במזבח החיצון, מקום שאנחנו עובדים את השם, אז מדובר בעבודה אחרת. עבודת הקורבנות זה עבודה בגשמיות, ולהפוך אותו לרוחניות. וזה עולה, אישי, פעולת האש, אבל ריח ניחוח לנושם. כל טוב.